טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו בחכם עדיף מנביא, בזרעונים. זה בעמוד קכ אצלכם, בספר אורות. מאמר חשוב מאוד 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 מאוד. מסדר הרבה את הראש. בנוהג שבעולם. מצאתם קכ? יש? בנוהג שבעולם המשוררים. קכ. חכם עדיף מנביא. חכם עדיף מנביא, זה הגמרא בבא בתרא אומרת, וזה כמובן, לפני שאנחנו מתחילים, לא מובן. הרי בפשטות, הנביא הוא גדל מתוך החוכמה, נכון? וזה פיתוח רוחני הרבה יותר גבוה, שכבר את הקומה של רוח הקודש הוא צלח. ועוד נחה עליו הרוח, רוח הנבואה. אז איך, זה כמו, אני עכשיו מחדד רגע את הקושי פה, כן? כמו שתגיד, אני יודע מה, במבט הראשוני, כן? עדיף להיות מגד מרמטכ"ל. ככה זה נשמע, נכון? 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 מגד עדיף מרמטכ"ל. ככה זה נשמע, נכון? יש פה איזה קושי, נכון? זה, הרי נביא זה, הנביא הוא גם חכם גדול מאוד, נכון? אז בואו נראה את זה. בסדר, עד כאן הקושייה. אז איך זה בכל זאת, הגמרא אומרת שחכם עדיף מנביא. בנוהג שבעולם, המשוררים והמליצים מתארים יפה את הדרת החיים בכלל. את כל פינותיהם היפות, בייחוד, הכוללות, זרם רב וטל חיים מרובה. הם יודעים גם להציג לרבה את הכיור הכללי של הקלקולים שבחיים ולמחות נגדם בכל תוקף. אז הרב מתחיל במעין משל כזה, משל שאנחנו מכירים אותו מהחיים, שמשוררים ומליצים, מליצים זה סופרים, בעלי עת, כן? יכול להיות ככה איזה אדם שהוא מפרסם מאמרים, יכול... אבל הוא, הם יודעים לתאר את הדרת החיים בכלל, המשוררים, כן? את הפינות היפות. הם גם יודעים למחות נגד הרישה. יש להם עין דקה, עין אומנותית. הם מזהים, איך אומרים, פניות, מזהים דברים לא מוסריים, יודעים למחות. למחות במשלים, למחות במחזות, למחות בשירים, למחות, נכון? אבל לחדור לתוך תוכם של הגורמים הפרטיים, איך מכשירים את החיים ומעמידים אותם על הבסיס הטוב, ואיך משמרים אותם מכל כלכלה, גם קטנה שבקטנות, שסופה להעלות סרטון גדול ולהרס הרבה מאוד, דבר זה אין לו עסק עם כוח המדע מהחם והאז, כי אם החוכמה המדייקת. כאן תתחיל עבודת הרופאים, החסכנים, המודדים, השופטים וכל החכמים המעשיים. זאת אומרת, לדבר על הכללים, המשורר הוא יודע, הוא יודע למחות, הוא יודע להרעיד לך את הרגש, ליצור אצלך דה-לגיטימציה לאיזה נושא, בסדר? להראות לך את החיור שלו. אבל איך עכשיו לפתור את הבעיה, להצביע עליה הוא יודע יותר טוב מאוד, אבל לפתור את הבעיה, זה לא. כי פה צריך עכשיו עבודה של פרטים, לגבש איזה תוכנית מובנית, ארוכת טווח, לראות את הסיבות הדקות שגורמות לזה, איך אנחנו מתקנים בכל מיני דיוקים קטנים, בכל מיני שינויים, בכל מיני גדרים, זה... להעמיד את החיים על הבסיס הטוב, איך לשמר אותם מכל כלכלה, גם קטנה שבקטנות, זה אין לו עסק, אלא עם כוח, המדמה, החם והאז. כוח המדמה הוא תופס את הכל את הכללים, את הכלל. כי אם החוכמה המדייקת, אז זה כאן תחל עבודת הרופאים. הרופא הוא מבין את הסיבות, הדקות, שהם יביאו בסופו של דבר למחלה. החסכנים, המודדים, השופטים, הנה, יש אנשים שיש להם עסק עם, עם פרטים, כן? וכל החכמים המעשיים זה כלכלנים, כן? חסכנים זה כלכלנים, אני יודע, בנקאים, שופטים, כל מיני חוקים, חוקים כאלה, פרטים בסעיף בחוק הזה ששינו, זה יפתור בעיה שהיא הייתה יכולה לקרות, או יצמצם בעיה שנמצאת. אז המשל פה הוא ככה, בסדר, רק חוזר על, על המבנה שלו, המשורר או הסופר, הוא מצביע על, על הבעיה. הוא יכול להסניע אצלך את הבעיה, אבל לפתור את הבעיה הוא לא יודע לפתור. זה כבר שייך לעבודת הפרטים. למעלה מזה, הנבואה ראתה את זרם הכלכלה הגדולה של עבודה זרה בישראל ומחתה נגדו בכל עוז. את הדרת נועם השם אחד אלוהיו, ותתארהו בכל יופי וזוהר, את ההשחתה של כל הפרעות המוסריות, ריצוץ דלים, עושק כביונים, רצח וניוף, חמאס ושוד. תמלא רוח אלוהים להושיע ולגדור ברום שיח קודש שאנחנו רואים בספרי הנביאים. הנבואה היא זיהתה את ההשפעה של התרבות הזרה, של העבודה הזרה, את הקלקולים שזה יגרום במידות, במעשים. באמת, עבודה זרה היא לא רק טעות תיאולוגית, אלא היא שורש לכל השחיתויות. היא אידיאולוגיה או פולחן שמכשיר את היצרים הכי קשים של שפיכות דמים, גילוי עריות. זה משחרר את האדם מייסורי המצפון. הנבואה היא ראתה את הקלקול הזה, את ההליכה עם אלזר, את הכפיות טובה שבזה, את ההשפעות המוסריות שזה יביא. כל ספרי הנביאים מלאים במשלים, במחאה, בלהראות את הקלקול שיש בעבודה זרה, את ההשלכות של זה, את העונש שיבוא עם זה. עכשיו אני אשאל אתכם, כל תקופת הנבואה, היא תקופה ארוכה, כן? אבל בוא ניקח רגע אפילו מהכניסה לארץ, מיהושע. עד בעצם תקופת יהושע זה 14 שנה כיבוש וחלוקה. אחר כך 330 שנה תקופת השופטים. אחר כך תקופת שאול, דוד, שלמה, כל המלכים, עד החורבן, עד צדקיהו, המלך. היו המון נביאים, המון. המון המון נביאים, נכון? אלפי, אלפי, מאות אלפי. אנחנו רואים בתנ״ך ממחת נביאים ושבע נביאות, אבל זה נביאים עם שליחות כללית, עם נבואה שנצריכה לדורות. הפרקים האלה, יש להם רלוונטיות לדורות. אבל היו הרבה נביאים, חוץ מאלה, כן? כפליים, כיוצאי מצרים, עמדו להם נביאים לישראל, הגמרא אומרת. לכל הפחות, 1,200,000, את התקופה, הם הצליחו לפתור את הבעיה של עבודה זרה? לא הצליחו. אתה קורא הושע, רוב הושע. למדנו, נכון? הושע. איזה תוכחות על עבודה זרה, מה זה? כמעט כל הושע, כמעט אין שם פרק שלא עוסק רק בנקודה הזאת. יש נביאים שעוסקים בעוד בעיות חברתיות, סוציאליות, כן? מוכים על כל מיני, כולם עוסקים תמיד גם בעבודה זרה. אבל לא הצליחו. לא הצליחו לגדור. לא הצליחו לעצור את את הרוע הזה, את הזרם החם הזה של הפולחן, אבל לא מדויק.
כי הם לא מנהיגים?
לא, הם מנהיגי על.
אז למה? אז בגלל שרק
אנשים חריזמטיים, אנשים בלי מורא, בלי פחד, עושים פניך כחלמיש, הוא מדבר עם המלך, מוכיח אותו, לא רואה בעיניים. אתה יודע מה זה להיות נביא? שליח השם, סופר מנהיג. מלא משלים, משלים עמוקים, כל פסוק. לא הצליחו. סתם, פשוט בוחן את זה, כן? כמו שאתה אומר, בוא נעשה סקר, סקר. הסקר, עבודה זרה, הייתה לאורך כל התקופה הזאת, כן? קצת, בימי שמואל זה כזה, קצת. בימי השופטים, התחילה לחדור. בימי שמואל, קצת ככה, נרגע ימי שאול, דוד ושלמה, כבר הופ, מתחיל להתרומם עד חורבן הבית. מתרומם, תרומם, מלכות ישראל מלא עבודה זרה. עגל בדן, עגל בבית אל, ירובעם, למרות שגם להם היו נביאים, נשלחו לשם, כן? הושע, זה עמוס, אחר כך גם כן ישעיהו, לא הצליחו לעצור, זה גם מלכות יהודה, גם כן מלכים, חלקם, כן, מנשה, אחז, עמון, מלא עבודה זרה, בעיה, לא הצליחו למנוע את זה, לא הצליחו למנוע את חורבן הבית, זה כל כך פשט. אז למה? לא בגלל שהם לא מנהיגים, אלא בגלל שצריך פה, הרב תכף יגיד, לחדור לעומק הסיבות, לפרטים שזה, ושמה לפעול. והם פועלים בכלל. הם פועלים ככה, בעוצמה, בגודל, אבל מול הכלל, וזה לא יעזור. מה, זה כמו, מה, זה כמו, תסתכל, יש בגוליבר, יש שם משל, שהוא בא לאיש של הגמדים. למדת גוליבר? לא למדת? איך אתה בא לספר שיעור אורות בלי ללמוד את הספר? סתם. לא, יש מה, אגדה כזאת, יש כזה סיפור, גוליבר, זה בעצם מחאה, זה מין משל כזה על על השלטון המושחת הבריטי, כן, של האימפריה הבריטית. אבל יש להם איזה קטע מאוד יפה, שהוא הוא בא לאי הזה של הגמדים, וזה, כן, טוב, יש שם כל גוליבר בארץ הגמדים, כן? אבל יש איזה קטע שהוא נרדם, ואז כל הגמדים האלה, הגמדים זה אנשים רגילים, הוא פשוט ענק, כן, כאילו. אז הם קושרים אותו בהמון המון חבלים, עם סיכות כאלה, הוא לא מרגיש, כי הוא ענק, כן? קושרים אותו, תופסים אותו, עם מלא מלא סיכות, בכל הגוף, כן? מלא חבלים קטנים כאלה. ואז הוא מתעורר, הוא מנסה לקום, והוא לא יכול. הם קשרו אותו באלפי אלפי אלפי חבלים קטנים, כמו חוטים כאלה שזה כלום בשבילו, אבל בגלל שזה אלפים, אז הוא לא מצליח לקום, בסדר? אז יש, אז זה משל, זה גם כן שם משל. יש סיבות דקות לפעמים, שהם בעצם, אותם צריך לנתק, את הסיבות הדקות. וזה לא הכוח של הנבואה. לכן, אנחנו בהמשך נראה שחכם עדיף מנביא, כי הוא חודר על הפרטים. הוא יכול שמה לפתור. והפה המחאה מול הכלל, מול הקיור, מול הזה, זה לא הועיל. אלא צריך לרדת לפרטים. בוא נראה את זה רגע בהמשך. בסדר? אני ממשיך. בסדר, חברים? נתן, בסדר? רבי נתן. השערות הדקות שמהן מצטרפות אבות העגלה של החטאת. אבות העגלה, הכוונה החבל, כן? כמו אתה קושר עגלה לסוס, אתה צריך חבל עבה מאוד, נכון? עכשיו, חבל עבה, ממה הוא מורכב? מהרבה הרבה סיבים דקים, נכון? אז אתה יכול לקחת, כן, סכין יפני, ולהתחיל לחתוך את הסיבים הדקים האלה, נכון? לאט לאט, נכון? לאט לאט. אז השערות הדקות, שמן מצטרפות אבות העגלה של החטאת, זה החבל העבה הזה, כמו שאתה קושר ספינה, בחבל מאוד מאוד עבה. גידי החיים הדקים, שמהם יסורגו מזרקי הדם הגדולים, אלה הם המסתרים הצפונים מעין כל נביא וחוזה. הנביא עוסק בכלל, ולא בסיבות הדקות. בגידי החיים הדקים. זה לא הנושא שלו. כמו שבהקבלה שראינו במשל, הנביא הוא מקביל אל המשורר, אל הסופר. יש לו עין חדה, הוא הרבה לפני כולם. אבל להיכנס עכשיו לפרטים ואיך ליצור פה שינוי, ארוך טווח, שינוי מהותי, זה כאילו לא הצינור שלו, בסדר?
זה לא מבחינת היכולת שלו.
כן.
אני
אגיד לך מה זאת אומרת שהוא חכם, הוא ודאי חכם מגדולי החכמים, אבל הוא עכשיו כאילו משמש בכובע אחר.
זה הפניות שלו, אולי הייעוד שלו, הייעוד שלו זה לא להתעסק בקטנות,
כן.
בפרטים אלא בכלל.
אז אני חושב ש... אם תשווה למשל את הנבואה של בית ראשון לחכמי בית שני, נכון? בית שני, כמו שאתה רואה מסכת אבות שם, שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה, אחרי זה מתחיל הזוגות, תקופת הזוגות, נכון? אחר כך לאט לאט, כן, הלל ושמאי, ואז מלא, כן, חכמים, מלא חכמים, תנאים, נכון? זה התנאים שלנו בסופו של דבר, נכון? זה נקרא חכמים, הם כבר התעסקו במשהו אחר לגמרי. הם התעסקו עכשיו כל מיני הלכות, אנשי כנסת הגדולה תקנו מלא מלא תקנות, נכון? עזרא הסופר, טוב, עזרא הוא גם מלאכי, אבל המון המון תקנות, השני כנסת הגדולה, המון המון תקנות שהם בסופו של דבר הם עקרו את יצר העבודה זרה מהאומה. יש במסכת יומא, הם התפללו איזושהי תפילה, הם ראו שיצר העבודה זרה חוזר איתם מהגולה, אז הם תקנו איזושהי תפילה כזאת, ואמרו, השטן הזה יחריב את ביתנו, ועדיין הוא מרקד בינינו. זה כוונה יצר עבודה זרה. ועשו איזו תפילה כזאת, איזה, וכתוב, יצא כמו אריה של אש מבית קודש הקודשים, ושם אותו בדודה דעיברה, כאילו במין דוד אופרת כזה. בסדר? ותוך כדי כזה, הגמרא שמה נותנת כל מיני משלים כזה, נפלה לו שערה, ולא משנה, בסדר? כאילו, מה זה אריה של אש? זה יצר חם כזה של 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 פולחן, של יצר חם כזה. וקלעו אותו בדוד עופרת, קלעו אותו. בסדר. ומה קרה בבד? ובאמת פסק יצר עבודה זרה. אבל זה משל. למשל שחכמים בצורת הלימוד שלהם, בתקנות שהם תקנו, הם בעצם השביטו את היצר הפולחן החם הזה. במקביל גם פסקה הנבואה. כן.
ממש קשה, כלומר, קשה לי קצת להבין מדוע הנביאים
כן.
עסקו בזה. אני מבין שהתנאים הצליחו לבאר את יצר הרע.
כן.
הגודל והכוח של הנביא לא היו מסוגלים לזה? מה התפקיד שלהם? אנשי רק דיפלומטים?
אני אגיד לך, בוא.
בוא
תשאל, תסתכל סתם. בוא רק סבר את האוזן, בסדר? אתה רואה לפעמים הרבה פעמים, אפילו בדורנו, אתה רואה איזה אדמו"ר גדול, איזה זה. הוא לא עכשיו, הוא פוסק הלכה. הוא לא, זה לא הצינור שלו. פוסק הלכה, זה מישהו אחר, מישהו שהוא בקי בכל הסימנים, כל האותיות הקטנות של המשנה ברורה, ושולחן ערוך, וכל הנושא כלים והכל, נכון? והאדמו"ר הוא לא עוסק בזה. מה הוא עוסק? זה להביא טעם לאהבת השם, למוסריות, לראות איזה אישיות כזאת שיש בה גם את זה וגם את זה, זה נדיר מאוד. נדיר, זה קיים, זה לא שזה לא קיים, זה נדיר מאוד, ותיקח את האדמור הזה, תכפיל אותו עכשיו פי מיליארד. כאילו הוא עסוק במשהו אחר, עסוק במשהו אחר. ולחדור עכשיו לפרטים האלה, זה כאילו לא התחום שלו. כמו שהתחום של הסופר והמשורר, זה לא התחום של הרופא והשופט. שופט ונביא זה, 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 זה שתי נפשות שונות. בעיניה, אביי ורבה, שמה בברכות ב', פסקה כ"ז, פרק שביעי. אז הוא אומר, אביי, כאילו רבה הוא טיפוס הלכתי כזה, כן? טיפוס הלכתי, לכן ההלכה כרבה, מאביי. אביי הוא, הוא ודאי, הבקיא בהלכה וכו', אבל הוא כזה טיפוס עם מרחבי חיים גדולים וכו', כאילו כמו דמות כזאת של חכם מחכמי הסוד, או חכמי האמונה, אמר ידי אגדת, יש אופי שונה, יש תפקידים שונים, אתה מבין? בהקשר הזה חכם עדיף מנביא, למה? כי נביא ברור שהוא גדול מחכם, זה ברור, בית מן דפליג. בכל זאת חכם עדיף מנביא בהקשר הזה שהחכמים ידעו לתקן תקנות ולחדור ולשנות את כל צורת הלימוד בישראל, את כל המסירה של התורה, כאילו הכל השתנה לרובד אחר, שהוא עקר בסופו של דבר את עבודה זרה מישראל.
זה דורש מחכמים בעצם להקשיב לנביאים, אבל אם היו באותה תקופה, אני עדיין עד עכשיו, עד היום הצלחתי להבין מה קורה כשיש כל כך הרבה נביאים באותה, כשיש הרבה נביאים באותה תקופה.
כן.
אז מה קורה שם? לא, כולם מדברים לכל הארץ ביחד, אחד מגיע, כאילו, הרי לכולם יש את אותה נבואה.
כן.
אותם דברים. כי כי החכמים בעצם מפוזרים בכל הארץ, והם יכולים לשנות בצורה ספציפית לכל קהילה שהם נמצאים,
כן.
לפי מה שהם שומעים מהנביא, ולהבין מה הם צריכים לעשות בצורה פרקטית.
אני חושב שצריך להבין את זה יותר, תראו רגע, בוא.
אבל הוא מדבר פה על תפקידים, זה עניין
של... זה לא רק תפקידים, אני יותר חושב שצריך להבין את זה גם בתקופות. מה ש... תקופת בית ראשון זה תקופת הנבואה. תקופת בית שני זה תקופת החוכמה. אין נביאים. רק 40 שנה הראשונות, משהו כזה, עוד היה חגי, זכריה ומלאכי, וזה נגמר. אחרון הנביאים, כן, מלאכי. מלאכי זה עזרא, הגמרא אומרת, במסכת מגילה. זה נגמר. טוב, אז מה עכשיו? עכשיו תקופת החוכמה. אתה בא עכשיו, מסתכל על תקופות, כן? ואתה אומר, מה שנכשלה בו הנבואה, הצליחה בו החוכמה. ככה צריך להסתכל על המאמר הזה. בסדר? אז... בסדר, אוקיי. בוא רגע נחזור רגע לענייננו. השערות הדקות שמהן מצטרפות אבות העגלה של החטאת, גידי החיים הדקים שמהם יסורגו מזריקי הדם הגדולים, אלה הם המסתרים הצפונים מעין כל נביא וחוזה. המצוות המעשיות, כולנו, פרטי הלכותיהם, בכל דיוקם הנמרץ, איך בהמשך הזמן, על ידי קיומם ותלמודם, הרגלם וחיבתם, יצא הנועם הפנימי החבוי בהם, וזרם החיים האלוהי הטהור יגרש בעוזות חשקת עבודת אלילים מבלי תוכל עוד קום, ואיך העזיבה האיטית המזלזלת במעשים, בענפים ודיוקים, מפתחת דלת דרך של הרס, מאבדת את הכלים שבהם ייקלט הרוח העליון, וממילא יצר לב האדם, הדמיון המתאה, המלא ציצי זוהר מבחוץ ואבק רעל מבפנים, הוא הולך ועולה מאליו, דבר זה לא ניתן לנבואה בכלל. אני אקרא כבר עד סוף הפסקה, המשפט ויחזור. לנבואה של הספקלריה שאיננה מהירה. טוב, זה פה סוף המשפט. מה הוא אומר? הוא אומר, השערות הדקות, הנביא כאילו רואה את החבל, האווה, זה מה שהוא רואה. החכם הוא מתעסק בנימים הדקים של החבל, בסערות הדקות שממנה, מהם, כל סימן כזה בשולחן ערוך, כל הלכה, כל תקנה שתקנו, כל... זה בסופו של דבר לנתק מה שהרב קורא לו פה, את האבות העגלה של החטאת. החכמים ידעו לנתק את זה, לגשת לכל השערות הדקות האלה ולחתוך אותם, לנתק את עם ישראל מהעבודה זרה, מה שהנבואה לא הצליחה. ולמה? הנביא הוא כאילו הוא שייך אל הכלל, הוא שייך אל הכללים, הוא שייך אל הגובה, אל העולם הרוחני, לא עכשיו אל הפרטים. הוא לא, זה כאילו לא התחום ש... כן, נכון, זה לא יחתוך אותו, זה שהוא ימחה נגד זה וכו'. בסופו של דבר, אנחנו רואים את אליהו הנביא, כן? הוא עושה מעמד הר הכרמל, מביא שני פרים, נביא הבעל מתפללים, ולא קורה שום דבר, ואז אליהו מתפלל ויורדת אש מן השמיים לקראת מנחה, טרח, אוכלת את הפר של להשם. וכל העם צועקים, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. והוא לוקח את כל נביאי הבעל ושוחט אותם בנחל קישון. וואו, מדהים, אה? מה קורה אחר כך? העם חוזר לעבוד עבודה זרה. אבל איך? עד ראיתם אש מהשמיים. זה לא חומרי. בסדר, צריך פה לחדור אל הסיבות הדקות. זה הנקודה של החוכמה. והחכם הוא גם רואה איך הזיבה האיטית המזלזלת במעשים, בפרטים, בענפים ודיוקם, כן? היא מפתחת דרך של הרס. אז אתה גודר את הפרט הזה, אתה גודר את ההלכה הזאת, את ההתייחסות הזאת אל התחום הזה. הם רואים איך יצר לב האדם, איך הדמיון, איך יצר הרע, הוא הולך ועולה וכו'. זה לא ניתן לנבואה. איזה נבואה? נבואה של הספקלריה שאיננה מהירה. הנבואה של כל הנביאים מלבד משה נקראת האספקלריה שאיננה מהירה. כולל האבות, כולל כל נביאים אחרי משה. רק משה זה נקרא אספקלריה מהירה. מה ההבדל? יש הרבה הבדלים, כן? אבל ההבדל הכי מהותי זה שהנבואה של משה היא נבואה הלכתית. היא נבואה מעשית. היא נבואה שמחייבת אותנו במצוות. ושאר הנביאים לא. שאר הנביאים דיברו על דברים, ענייני מוסר, דיברו על להחזיר אותנו לתורת משה, דיברו נגד העבודה זרה, אבל זה נבואה שהיא לא מחייבת אותנו במצוות. אין לנו מצוות מדברי הנביאים. בסדר? תשימו לב, הנביא, גם הקליטה שלו היא יותר, זה בגלל שהקליטה היא יותר קלושה. אז זה נשאר כאילו בעולם של כללים, של חזון, של ידיעת העתיד, של קבלת אמירה לעם ישראל, כן? אבל זה עדיין בעולם המדמה. לכן תשימו לב, כל ספרי הנביאים כתוב, כה אמר השם. כה זה כאילו מעופל קצת, כן? כה אמר השם. לעומת משה רבנו, זה הדבר אשר ציווה השם. זה מאוד מדויק. זה נבואה שהיא מחברת את הכלל עם הפרטים. שהיא מחייבת אותנו בעולם המעשי. זה נבואת משה. ולכן הנביאים לא הצליחו בעצם לתקן את העולם המעשי. הצליחו לומר דברים מאוד גדולים בעולם הרוח. בעולם המוסר, בדבקות בהשם, בדברים עליונים, מלאי גודל, ספרי הנביאים מלאי גודל. אבל לתקן את העולם המעשה, זה לא יכול היה לחדור. כי הראייה שלהם כאילו היא לא חדרה אלא פרטי הפרטים, או הנבואה שלהם, ההדרכה שלהם. אז הוא אומר פה, אז זה לא ניתן לנבואה בכלל, לנבואה של הספקלריה שאיננה מהירה. אמנם ניתן לנבואתו של משה, אותה נבואה של פה אל פה, של הספקלריה המהירה, שרק היא יכולה לראות את עוזם של הכללים ודייקנותם של הפרטים כאחד. זו נבואה מאוד שלמה. היא יכולה לראות את הכללים ואת הפרטים. אבל לא קם כמו, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים, וצריכה עבודת הכללים להימסר לנביאים, ועבודת הפרטים לחכמים. זה המצב, זה הצינור, כן? יש לנו בתנורו של לחנאי, שם הסוגיה שם בבבא מציע, שהיה ויכוח בין חכמים לרבי אליעזר, שם לגבי תנור של חוליות, אם הוא נתהר כשהוא התפרק, או שהוא נשאר בתומתו, ואמרו רבי יהושע וחכמים משהו אחד, ורבי אליעזר אמר משהו אחר. והוא עושה להם שם מויפטים, אתם יודעים? הוא אמר, אם הלכה כמותי, חרוב יוכיח. נעקר החרוב, 400 פרסה. אמרו, כן, כאילו לא פוסקים הלכה, כן, ממויפטים כאלה, כן? מחרוב. הוא אומר, אם הלכה כמותי, עמת המים תוכיח. אז המים, בעמת המים, יש שם איזה מנחל כזה, כן? הם נעמדו, אני יודע, הלכו לאחור. אמרו, לא פוסקי ככה הלכה. אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. אז כותלי בית המדרש התחילו כמעט ליפול, אבל הם נעמדו מפני כבודו של רבי יהושע. אמר, אם הלכה כמותי, לא, בת קול, יצתה בת קול ואמרה, הלכה כרבי אליעזר. אמרו, לא בשמיים היא. הלכית ורבים, הלכה כרבים. אמר הקדוש ברוך הוא, ניצחוני בניי, ניצחוני. לא פוסקים הלכה על פי נבואה. החדירה אל הפרטים זה שייך לצינור של החוכמה. לא לצינור של נבואה, לא למויפטים, לא נביא שאומר, נתגלה לי בחלום הלילה שכך הלכה. הוא חייב מיטה. אין פוסקים הלכה על פי נבואה. אסור. זה צינור אחר. והצינור הזה, דווקא, עליו אנחנו אומרים, חכם עדיף מנביא. הם אלה הצליחו לחתוך עם סכין יפנית את כל השערות הדקות של האבות העגלה, של החטאת. כן, מה אתה אומר?
יש את הספר, שוט מן השמיים.
שוט מן השמיים, זה באמת שאלה הספר הזה. אתה צודק, שוט מן השמיים. זה חכם, הכחתי עכשיו את השם שלו. היה שואל שאלות ועונים לו בחלום וזה. זה שאלה, בסדר. יש כל מיני התייחסויות. אבל אתה צודק. יש גם במגיד מישרים. טוב, שמה הוא לא ביקש את זה, אבל נאמרו לרבי יוסף קארו כל מיני, יש לו כל מיני חלומות, כן, עליונים, כן. התגלה אליי הרמב״ם בחלום, אמר לי, יפה מאוד, תרצת אותי היום בבית יוסף, וכו'. כל מיני שם גילויים, זה כמו ללמוד ספר הזוהר, הספר הזה. בסדר? מלא חידושים, מלא דברים, סתרי תורה, מגיד מישרים. היה לו מגיד, היה לו מין מלאך, מלאך כזה שה... לא דחה אותו, כמו שאומרים. מלא חידושים, כן, אבל מה?
עכשיו, אני אעשה לך את זה עכשיו לעולם שאני מוחי בעצם.
שמה?
לעולם שאני חי פה עכשיו.
כן, כן.
ישיבה עכשיו.
כן, כן, כן.
כל הרעיונות של המעמד, של הרב, אני יכול ללמוד את זה לרעיונות הענקים, הגדולים של הנביאים, שהיה אז, אידאות. אני לא ממש רואה איך אני יכול לחבר את זה לחיים מעשי שנכנת. מעבר להלכות שיש, גם כן איזושהי הפרדה מסוימת.
נכון.
זה וואו, וואו, כל זה. כל דבר כזה שהוא אומר זה וואו אחד גדול, אבל וואלה, איפה, איפה זה ואיפה? כשאני קם בבוקר וכשאני הולך לעבודה וכשאני הולך לישיבה, לא יודע, זה לא...
זה נכון שחכמי האמונה ואני יודע בעלי הסוד וכולי אלו הם זה המשך של 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 הנשמות של בעצם הנביאים זה הסגנון זה הכיוון אבל בגלל שאנחנו כולנו תלמידי תורת משה וכולי אז בסופו של דבר אנחנו לומדים גם הלכה, גם אמונה, גם... אנחנו לומדים הכל, בסדר? אבל היו תקופות שזה לא... זה כאילו לא הופיע באופן הזה. צריך להבין את זה. היום אנחנו גם מבינים, מתוך הדברים הללו, מבינים את החשיבות גם של זה, גם של זה. אנחנו תראה את זה בסוף הפסקה, בסוף המאמר של הרב. אנחנו מחברים את זה, אתה יכול לפעמים, אתה לומד איזה הלכה פתאום טרח, בגלל שלמדת איזה משהו, אמוני גדול, או זה, פתאום עולה לך, אתה מבין את הטעם של זה, את היופי שבזה, את המוסריות שבזה, את ההשפעה של זה וכו'. להגיד שהכל מחובר, זה קשה לומר, עוד לא הצליחו לחבר את הכל. אבל אנחנו כן מבינים שבתוך כל הלכה, לא, הכוונה שאתה מבין כל טעם של כל מצווה, של כל הלכה וכו', זה הכל ודאי מחובר. בתוך כל הלכה, הרב כותב, באורות התשובה, באורות התורה, בתוך כל הלכה, מקופלים מיליוני אידיאלים, כן? אנחנו לא תמיד רואים אותם, זה כמו שאתה לא רואה את החיים שייצאו אחר כך מהתא הזה, נכון? הכל מאוד גרעיני עכשיו, אבל זה הכל מקופל שם. ההלכות האלה הם גם מה שמחזיק את היכולת לקבל אחר כך את ההערות העליונות, את הטעמים, התקינות של העולם המעשי וכו'. אבל זה פחות הנושא שלנו עכשיו. אבל אוקיי, בוא נמשיך, נשאר קרוב. אז אומר פה הרב, אבל לא קם כמוהו, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים, והוא צריכה עבודת הכללים להימסר לנביאים, ועבודת הפרטים לחכמים. זה כאילו התפרד, הנפש של משה, האישיות של משה, התפרדה לשתי תקופות, לבית ראשון, לבית שני, לסגנון של נביאים וסגנון של חכמים, וחכם עדיף מנביא. למה? אז עכשיו אנחנו מבינים את הקושיה שלנו מתחילת השיעור. למה? הרי אנחנו, כל אורך המאמר, אנחנו ממשיך לומר את זה, שנביא גדול מחכם. אז למה חכם עדיף מנביא? למה? כי מה שלא עשתה הנבואה בכלי מלחמתה החוצבים להוות אש, לבאר מישראל עבודת אלילים, ולשרש אחרי עיקרי ההשפלות היותר גרועות של עושק וחמאס, כל המחאות שלהם, כל הזיהוי שלהם, כל הנבואות העליונות שלהם, תוכחות, כן? אז זה... של רצח וזימה, רדיפת שוחד ושלמונים, כזה שוחד שלמונים. כל זה הם לא הצליחו לבאר. אז מה כן, אבל מה כן? אבל כל זה עשו החכמים בהרחבת התורה. בעמדה, תלמידים הרבה, ובשינון החוקים, הפרטים ותולדותיהם. הליכות עולם לא, אל תקרא הליכות אלא הלכות. אז החכמים, כן, בית שני אמרו, כן, עשו סייג לתורה, כן, עמידו תלמידים הרבה, מה אתה אומר?
מה זה אומר, אל תקרא הליכות אלא הלכות?
הכוונה, הליכות עולם לא, זה דרשו. הכוונה פה, המיקוד זה על ה... זה דרשה, כן, של פסוק. אל תקרא הליכות אלא הלכות. ההלכות הן עכשיו מאפשרות את ההתנהלות התקינה של החיים. והרבה יותר כאילו עיסוק בפרטים, עיסוק, זה פחות גודל של חיים, אתה לא רואה בבית שני ניסים שעשה אלישע הנביא, או אליהו הנביא, או את הגודל של שמואל, או להקות של נביאים, אתה לא רואה. זה כן, אין חזון נפרץ, בית שני. בכל זאת הם הצליחו. בעמדת תלמידים, כן? הרחבת התורה, עמדת תלמידים הרבה, שינון החוקים הפרטיים ותולדותיהם, הליכות עולם לא עתיקה הליכות אלא הלכות. הם הצליחו במקום שהנבואה לא הצליחה. עובדה, זאת עובדה. הם הכינו אותנו לגלות. בית שני היה ידוע לחכמים שהוא זמני. ידעו שזה מעין תחנת מעבר. זה כך הרבה צידה לדרך עכשיו, כי אתם בדרך לגלות ארוכה מאוד, של 2000 שנה. ידעו את זה, החכמים ידעו את זה. והכינו אותנו עם הרבה הלכות של פרישה מהגויים, סתם יינם, פתקום, בשולי עקום, המון המון הלכות כאלה, כן? שלא נטמע, שלא נתערבב, שנשמור על עצמנו, ואיסורי עבודה זרה וכולי. איסורי עבודה זרה, כמובן, זה מתחיל מהתורה. יש המון המון מצוות סביב איסורי עבודה זרה, אבל הם המון המון לקחו את הדברים האלה ופרטו אותם לפרטי פרטים. מתי מותר, כמה מותר, עם מי מותר, ברמה הזאת, מסכת עבודה זרה וכולי. בסדר? והמון המון דברים כאלה. גם כן בכל דיני חושן משפט, דיני המשפט, מצוות שבין איש לרעהו, כל מיני תקנות וסייגים, וסייגים בעריות, וסייגים בכל התחומים, המון המון רוע שחדר בבית ראשון, עושק וחמאס, עבודה זרה, הם הצליחו לנקות אותו על ידי דברים דקים, על ידי צורת הלימוד, על ידי השינון, על ידי כל שינון, צורת הלימוד השתנתה בבית שני, תבינו. בני הנביאים הם לא היו לומדים ככה, הם לא היו לומדים ככה, היו לומדים, כמובן, את התורה וכולי, אבל לא היו לומדים ככה, זה לא אותו דבר. זה נהיה צורה אחרת של לימוד, כאילו, צורה, כמו שאנחנו היום בעצם תכלס לומדים, בסדר? וזה לא היה ככה בית ראשון, בני הנביאים היו עוסקים, מתבודדים עם הנביא, כן? היו סביבו, לומדים ממנו, משמשים אותו, היו גם בעצמם עד שמגיעים מתוך העיסוק, סתרי תורה והתבודדות וכו', עד למדרגת הנבואה וחלומות אמיתיים וכו'. בית שני הוא לא נראה ככה, בתי מדרש, לומדים, כן? משננים, חוזרים, מסייגים לתורה. זה, דווקא זה עזר, בסדר? למרות שזה הרבה פחות, כאילו, מצטלם טוב, או מלהיב נראה וכולי, אבל זה העיסוק בפרטים, זה השערות הדקות.
זה גם מה שהחזיק אותנו עד היום.
עד היום, נכון.
חייבים להם תודה
עצומה,
נכון? בסוף החכמים האלה הבינו מה הולך לקרות, הבינו, אין יותר נביאים. אין יותר
נביאים. הנבואה חוזרת עכשיו.
כן, אבל לא, אבל ל-2000 שנה הקרובה.
נכון, נכון. והצורת לימוד, בדיוק, והצורת לימוד הזאת היא שמרה אותנו, היא שמרה את האומה הישראלית, שמרה את הלימוד. עד היום אנחנו עסוקים בגמרא, עסוקים בצורת הלימוד הזאת, וזה משמר אותנו. בואו נראה רגע שנספיק את הפסקה האחרונה. במשך הזמן הרב התגבר עסק החכמים על עסק הנביאים, והנבואה נסתלקה. ערכו הימים והכללים החלו להתרופף. נבלעו בפרטים ולא יראו החוצה. אז מה עכשיו פה קרה, כאילו תופעת לוואי מסוימת. הרי אמרנו שהם חדרו אל הפרטים, צורת הלימוד, תקנות, הם חתכו עם סכין יפנית, כמו שאמרתי, את השערות הדקות של אבות העגלה, של החטאת, של העבודה זרה, של כל הרישה. אבל מה, סופו של דבר, אתה עכשיו מתעסק בפרטים. הרבה הרבה פרטים, והרבה עיסוק בפרטים, הרבה סימנים בשולחן ערוך, הרבה גמרות, כן, הבא אומר ככה, הרב אומר ככה, אתה בתוך סוף סוף סמטה מאוד מאוד, אתה מברר נושא מאוד קונקרטי, מאוד, כן, מה למדנו היום, נכון? על עומר בשדה, עם שכחה, אם הוא צף, אם הוא אף למעלה, אם הוא תלוי, אם זה שלך, לא שלך, זה סוגיה מאוד, נכון, אם זה קרוי שכחה, אוויר שדה כשדה, לא כשדה, נכון? מסכת סוטה. בסופו של דבר אתה עכשיו בנושא מאוד עכשיו כאילו דק, נכון? יש בזה סכנה של שכחת הכללים. יש פה עכשיו סכנה הפוכה, נכון? בית ראשון כולו כלל. בית שני, הרבה פרטים, סילקו את הרבה, איך החבר'ה אומרים? שכלה, נכון? כן? את כל הבעיות, נכון? מה? את כל הבעיות. אבל מה? עכשיו יש לך גם, פתאום, יכול להיות איזה שקיעה כזאת בפרטים. הרבה הרבה פרטים, מיוחד שאתה בגלות, ארוכה, 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 עומד הרבה גמרא, הרבה הלכה. ואתה רחוק מארץ הנבואה, אז יוצא, מתגבר, עסק החכמים על עסק הנביאים, והנבואה נסתלקה, ערכו הימים והכללים החלו להתרופף, נבלעו בפרטים, ולא יראו החוצה. זה כאילו בלוע, בלוע בהלכות, אבל זה לא בהכרח שאתה רואה את זה. על כן באחרית הימים, מתי זה אחרית הימים? היום, נכון? שצמיחת מהלך, שיבת אור הנבואה תתחיל להופיע, אשפוך רוחי על כל בשר, טוב זה עוד לא היום, אז שנאת הפרטים תתגבר. חוכמת סופרים תשרח, ואנשי הגבול אלו תלמידי חכמים שמשימים גבול לדבריהם, ילכו מעיר לעיר ולא יחוננו. זה גמרא בסוף סוטה, היא אומרת שבאחרית הימים, אז בעצם שיתחיל אור הנבואה להופיע, והחזרה אל הכללי וכולי, אז יהיה לאנשים קשה עם הפרטים. הפרטים זה מגביל אותנו, זה מצמצם אותנו, זה... זה אנחנו רוצים דווקא זה בא מתוך החזרה של אור הנבואה עם איזו שאיפה של כללים כזאת, אז זה גם אז יש פתאום שנאה לפרטים. זה יכול להיות חוכמת סופרים תשרח, הכוונה כל מיני דיוקים כאלה דקים וכולי, זה כזה. עוד פעם, זה לא בבית המדרש אני מדבר, אני מדבר בחוץ, דווקא בגלל שהדור הוא פתאום גדול ופתאום הוא כן שייך לגובה של נבואה וכו', מתחיל להיות שייך, זה מתחיל להתרומם, מתחיל פה חזרה לציון, ואנחנו באים בארץ הנבואה, והעסק מתחיל לחזור להידמות יותר לא רק פרטים, אז קוראים תופעה כזאת של כאילו תעזוב אותם עם כל ההלכות האלה, אנשי הגבול, אלו תלמידי חכמים שמשימים גבול לדבריהם, ילכו מעיר לעיר ולא יחוננו, כאילו זה לא מעניין.
זה מה שיקרה.
כן. זה כבר קורה.
זה לא טוב.
בכלל לא טוב, זה כבר קורה. זה כבר קורה, תשים לב עכשיו, איזה מפלגות יש לך עכשיו בכנסת, לוחמניות, הכל סביב ה... אל תבואו אלינו עם כאילו עם כל מיני כפייה דתית, פרטים, שבת, ואתם רוצים כשרות וגיור, אתם כל דבר מדקדקים, לא נותנים, כל כך הרבה גויים בארץ, לא נותנים להתגייר. שונאים את הפרטים. אומרים לך, רגע, סליחה, אתה רוצה לגייר, יש לזה כללים מאוד מדויקים, יש לזה סוגיות בגמרא, יש לזה פוסקים, מה אתה... רץ פה לגייר בלי הבנה, לא, עזוב, מלחמות עולם. זה ההתרוממות של הרפורמים, קונסרבטיבים. עזוב אותך מהלכות, הלכות, אין את הרעיון, כאילו, בגדול. מבין? זה קורה.
אבל זה מה שהרב קורא שהגיע...
זה כבר עכשיו קורה, מה?
אנחנו בזמני הנבואה.
כן, טוב, עכשיו, ישפוך רוחי על כל בשר, אנחנו עוד לא שם. אבל אנחנו רואים כבר את ההתרוממות לשם, אנחנו רואים שהדור גדול יותר ויש שאיפה לכללים, ויש פתאום, אנחנו רואים את זה בדורנו, הרבה הרבה צימאון לעיסוק בפנימיות התורה. זה אי אפשר להכחיש את זה. יש צימאון גדול, זה מתרחב גם, זה גדל. זה בעצם מבטא את החזרה אל אור הנבואה. אז גם יש שנאה של הפרטים. עסקו ככה בפרטים, אבל כאילו פתאום זה כבר פחות... עוד פעם, זה תלוי אצל מי, אני לא מדבר עכשיו אלא על, 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 על חכמי בית המדרש וכו', אני מדבר בגדול, בסדר? עד אשר לא כפרי בוסר, כי אם בביקורים מלאים, טל וחיים, יצאו הניצוצות של התחלת אור הנבואה מנרתיקם, לא פרי בוסר, הכוונה, כל מיני דברים שהופיעו במהלך הדורות, שהם היו בוסר, זה היה בעצם סוג של נביאי שקר או משהו לא... לא, בוסר זה עוד לא מוכן, כן, הפרי עוד לא הבשיל על העץ. כי אם כי ביקורים מלאים טל וחיים, ביקורים זה הפרי הראשון, מלא טל וחיים, יצאו הניצוצות של התחלת אור הנבואה מנרתיקם, וזו תכיר, הכוונה הנבואה, בכללה, את גודל פעולת החוכמה, בנבד צדק תקרא, חכם עדיף מנביא, הנבואה בעצמה תודה בזה. ותגיד חכם עדיף מנביא, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מרד תצמח, וצדק משמיים נשקף, גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה, ונשמתו של משה תשוב להופיע בעולם. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? בוא נגיד לכם את זה, ואנחנו נראה את זה תכף עוד פעם, אני אחזור על זה. מה הוא רוצה לומר? הנבואה שתצמח לעתיד לבוא, היא תכיר בחשיבות של ההלכות, של הפרטים, של הדקדוקים, של הכל. מתוך ההבנה שזה מה שמשמר את הבריאות של החיים, ומציל אותנו מכל הקלקולים. צריך את שניהם ביחד. באמת בית שלישי, הרב כותב את זה במקום אחר. הוא כולל גם את הכלל וגם את הפרטים. בסדר? אז הוא אומר, אז בואו נחזור רגע אחורה. עד אשר לא כפרי בוסר, כי עם ביקורים מלאים טל וחיים יצאו הניצוצות של התחלת אור הנבואה מן ארתיקם. כי זה כבר בפריזר יותר מ-2000 שנה, נכון? הנבואה. אבל זה צריך להפשיר ולחזור, נכון? זה צריך לצמוח. ספיחי נבואה אינם צומחות. צומחים, הראיתי לכם שיעור קודם. וזאת תכיר בכללה, הנבואה, את גודל פעולת החוכמה, למרות שזה לא הצינור שלה, אבל היא תדע שהיא גם צמחה מתוך זה, הנבואה הזאת. אחרי 2000 או יותר שנים של עיסוק בפרטים, הנבואה היא תכיר בחשיבות של הפרטים, והיא תחבר אל הפרטים, וזה דומה לתורת משה, כי תורת משה היא הרי מחברת את הכלל עם הפרטים, נכון? את השמימיות עם הארציות, את האידיאלים הכי עליונים עם ה... עכשיו ההלכות הכי דקות, עם הסימנים הכי מתפרטים של השולחן ערוך וכו', וזאת תגיר בכללה את גודל פעולת החוכמה, ובענוות צדק תקרא חכם עדיף מנביא. כלומר, אין לעזוב את הפרטים, אין כזה דבר לעגל פינות בדברים האלה. אתה לא יכול לגייר לא על פי ההלכה, וכשרות זה נושא שצריך ללמוד, ולא... בבקיאות, כן, ואי אפשר לטשטש שום חיוב. הכל דברים חשובים, מדויקים. חכם עדיף מנביא, הפעולה הזאת חייבת להישמר. הפרטים, נכון שיש שאיפה לכללי וחזרת הנבואה, אבל זה יבוא בחיבור הפעם. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. טוב, אז יש פה כל מיני ביטויים כאלה שבעצם של אידיאלים שהם בעצם מצד אחד נפרדים או יכולים להופיע בנפרד, אבל דווקא לעתיד לבוא הם יופיעו בחיבור. חסד זה לך השם הגדולה, אז גדולה זה החסד, כן? חסד זה גדולה, נקרא לנביאים כאלה פה. ואמת זה עכשיו איך זה מופיע במציאות, נכון? חסד ואמת נפגשו, יש פה חיבור בין השמיים ובין אפשר להגיד הכלל והפרטים, נכון? צדק ושלום נשקו. אז אותו דבר, שלום זה אידיאל שמימי, צדק זה הופעה ארצית פה בהקשר הזה. אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. כלומר, הפרטים הם צדק אמת מארץ תצמח, הם מופיעים מהארציות, הכל מסודר, יש מערכת משפט, יש על פי התורה אני מדבר, ויש האמת מופיעה מארץ, ועד צדק משמיים נשקף, האידאל הגדול הזה וכו'. גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. זה מעניין פה, פעם צדק הוא מופיע בכובע הזה, פעם בכובע הזה.
נראה שדווקא אולי, בדיוק הסתכלתי על זה, חסד באמת, ואז צדק ושלום, אולי דווקא השלום...
הארצי פה.
כאילו, השלום שאנחנו עושים מתוך הצדק.
יכול להיות, אפשר להסביר ככה. שזה שלום זה ההופעה הארצית, אין לך כלי מחזיק ברכה אלא השלום, ואז מופיע הצדק השמימי, כאילו זה, יש פה איזה חיבור, צדק זה משפר שערי אורה, טוב לא משנה, עזבו. מכל מקום, הצדק משמיים נשקף, גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה, ונשמתו של משה תשוב להופיע בעולם, שהיא מחברת את הכלל עם הפרטים, את השמיים עם הארץ, מרוממת את ההווה המעשי אל האידיאלים הנצחיים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.